שלום, וברוכים הבאים לפודקאסט על המשמעות, אני תמיר דורטל. בפרק זה אירחנו את דוקטור חי איתן הכהן ינרוג'ק על טורקיה, וזה פרק המשך לפרק הקודם שעשינו אותו, שהוא מבוא לטורקיה באופן כללי. בפרק הזה דיברנו על הגיאו-אסטרטגיה של מזרח הים התיכון, על מה התוכניות הטורקיות בשיתוף עם לוב לחסום את הנתיב הישראלי בים התיכון, ומדוע היא מתייחסת ליוון לא כמדינת בעלת איים, אלא כמדינה בעלת אבנים גדולות שלהן אין מדף כלכלי יבשתי. האזנה נעימה.
על המשמעות, פודקאסט פילוסופי פוליטי.
והיום בפרק השני שלנו אנחנו ננסה לדבר יותר על המצב הגיאופוליטי של טורקיה בים התיכון, אבל גם בכלל יחסים שלה עם ארצות הברית ויחסים שלה עם ישראל ועם גורמים נוספים. אז בואו נתחיל בזה שהים התיכון, ממה שאני מכיר מספרי ההיסטוריה, הוא בכלל הים הרומי. כלומר, רומא שלטה על כל ה...
מארה נוסטרום.
כל החופים, כל החופים של, של הים התיכון, ארץ ישראל, יוון, איטליה כמובן, ספרד, מרוקו וכו'. ומה פתאום יש דרישה טורקית שזה הים שלהם?
אוקיי, אז בדומה למארה נוסטרום, שזה הים שלנו בלטינית, כפי שהרומאים קראו לים התיכון, אז בספרי היסטוריה, אם אתה הולך עכשיו לאיזשהו בית ספר תיכון, ואם אתה תסתכל לספרי היסטוריה של הטורקים, אז שם תראה שהם מגדירים את ים התיכון כאגם טורקי. אוקיי?
לא פחות. לא ים, אגם.
אגם, אוקיי? אגם טורקי. כשאנחנו מסתכלים למפה ההיסטורית, אנחנו רואים שהטורקים שלטו בכל החופים של לוב, הייתה להם השפעה מסוימת במרוקו, אז לוב, טוניס, מצרים, ארץ ישראל, לבנון, לבנט, סוריה, טורקיה של היום,
כלומר,
יוון.
כלומר, דרום הים התיכון צ'ק, מזרח הים התיכון צ'ק, צפון הים התיכון חוץ מאיטליה וספרד.
בדיוק, אז בוא נגיד, הם היו בחופי קרואטיה, בים האדריאטי, אוקיי? אז מזווית הראייה שלהם, כל המדינות שצמחו אחרי האימפריה העות'מאנית, אז אני מצטט, מי הם בכלל? הם היו פרובינציות, אוקיי? הם היו פרובינציות, מה זה יוון? היוונים האלה, אנחנו כבשנו אותם, מי הם בכלל? מי הם, איך הם יכולים בעצם לקבוע עובדות, איך הם יכולים בעצם לכלוא את טורקיה בתוך המים הטריטוריאליים הכל כך קטנים, בגלל כמה אבנים, אני מצטט, אני לא מדבר איים, אני מדבר כמה אבנים במזרח ים התיכון, בגלל שהם יוונים כביכול.
כלומר, הם כופרים בריבונות של יוון בעצם.
בוודאי.
לא רק בריבונות החוקית של המשפטית, אלא בכלל, זה שהם ניצחו אותנו בעזרת אנגליה, צרפת ורוסיה בעצמאות היוונית, זה לא אומר כלום, הם קיבלו עזרה מהאחים הגדולים, אבל אנחנו מולם, אנחנו מנצחים אותם.
אז ככה, בדיוק. אז חשוב מאוד לציין, שטורקיה למשל גם לא מכירה ברפובליקת קפריסין. ב-1974 הטורקים כבשו והם הקימו את הרפובליקה הטורקית צפון קפריסין במרכאות, שאף מדינה בעולם חוץ מטורקיה לא מכירה בה, אוקיי? וכתוצאה מכך טורקיה גם לא מכירה במפה הריבונית של האזור הכלכלי הבלעדי של רפובליקת קפריסין. ו טורקיה שואפת לשבור את הרצף הטריטוריאלי הימי בין רפובליקת קפריסין ליוון, אוקיי, כדי למקסם את הטריטוריה שלה, אוקיי, וכתוצאה מכך, עם אבן אחד, כמה ציפורים, ככה טורקיה, ברגע שהיא שוברת את הרצף הטריטוריאלי, אז היא בעצם עושה נזק רב לפרויקט הישראלי, קפריסאי, יווני, איטלקי, לפרויקט האיסטמד. אז איך טורקיה עושה את זה? טורקיה חתם על הסכם עם ממשלת טריפולי של לוב, ברגע שיש לנו מסדרון מחופי טורקיה המערבית לחוף המזרחי של לוב, המסדרון הזה זה בעצם חותך את הרצף הטריטוריאלי הימי בין יוון לרפובליקת קפריסין. כלומר, יש לנו פה חומה ימית.
הדבר הזה מאוד מנוגד לאינטרסים של האיחוד האירופי, ונראה גם לאינטרסים בכלל של המערב. אבל אז הם לא כובשים קצת איים יוונים, קצת מתגרים באיחוד האירופי?
מי לא כובש?
טורקיה. או למה הם לא כובשים את המשך קפריסין. כלומר, אנחנו לא רואים איזה שהם דברים בתקשורת שטורקיה עושה פעולות בשטח שהן פוגעות בריבונות האירופאית, בריבונות היוונית.
אוקיי. אם אנחנו מדברים על הפקיעה בריבונות של הייחוד האירופאי, מאז 1974 יש לנו נוכחות מאוד מכובדת של הטורקים בצפון האי. זה א'. הטורקים גם שלחו את הצי שלהם למזרח ים התיכון, והם אפילו עושים תמרונים צבאיים ואפילו מחקרים סיסמיים באזור שהיוונים אומרים שהאזור שלהם תחת השליטה היוונית. אוקיי, זה קרה רק לפני שבוע ימים, זה קרה לפני שלושה שבועות. זה, התופעה הזאת חוזרת על עצמה.
בנוסף, זאת בשטח.
כן, בדיוק. ובנוסף, אני גם רוצה להדגיש פה היבט נוסף, שזה בעיניי סופר חשוב, כדי ליצור הרתעה מול יוון. שנה שעברה טורקיה עשתה תמרון צבאי מאוד שאפתני, מאוד גדול, בשם המולדת הכחולה. השם הזה, מולדת הכחולה, זה מאביבתן, אוקיי? זה בעצם מסביר את הגבולות של טורקיה, הגבולות הימיות של טורקיה, ומן הסתם הגבולות הימיות מבוססות על הגרסה הטורקית שבעצם דוחה את הטענה של לכל אי יש מדף יבשת. אוקיי? אז פה אנחנו רואים שהטורקים במסגרת התמרון הצבאי הזה, הם גם עשו תמרון, עשו תרגילים, כיצד שהם עשו תרגילים כדי להשתלט על איי האויב. אז אני שואל אתכם, כשאנחנו מסתכלים למפת טורקיה ושכנותיה, למי יש איים מסביב לטורקיה? כמובן רק ליוון יש אי. תוך כדי אותו תמרון צבאי, הטורקים תרגלו הפלת מטוס F-16. אז אבל רגע, אז במקום שאתה תשאל אותי, אז אני אשאל אותך. אבל חי, טורקיה זה חברה בנאטו. איך זה ייתכן שהם עושים תרגיל כדי להפיל מטוס F-16, שזה מוגדר ככלי טייס של נאטו, נכון?
ובמיוחד שהתקרית האווירית האחרונה שהייתה לטורקיה, הייתה בכלל לא מול F-16, אלא מול מיג, ולא מול כלי טייס מסגנון אמריקאי. נראה שיש להם לחשוש מהרוסים יותר מאשר מהאמריקאים.
נכון, מבחינה היסטורית אתה צודק שהם נלחמו נגד רוסיה, אם אני לא טועה, 13 פעמים, והם לא רשמו אף ניצחון. אז לפי הזיכרון המדינתי של טורקיה, רוסיה חייבת להוות איזשהו איום הרבה יותר ממשי והרבה יותר רציני, אבל בוא נגיד ככה, ברגע שיש לך איזשהו חיכוך עם יוון, אז זה בעצם המוצר הזה, זה מוכר הכי הרבה בשוק הטורקי. זה הכי סקסי בלאומיות הטורקית. אני, כדי להמתיק לנו את השיחה, אני רק רוצה לספר לכם איזשהו סיפור, כדי שתוכלו להבין את ההבנה ברחוב הטורקי. עד גיל 22 אני חייתי בטורקיה. וברגע שהממשלה הטורקית רצתה להעלות את המחירי של הדלק, אתה יודע מתי הם המתינו? אני זוכר פעם אחת. הם המתינו למשחק בין נבחרות בין טורקיה ליוון, והם קיוו לניצחון של הנבחרת הטורקית בכדורגל, ואחרי הניצחון הם העלו את המחיר של הדלק, ואף אחד לא היה שם לב, כולם היו באקסטזה, שחרון חושים, יצאו לרחובות, היווסנו את יוון, מי זה יוון בכלל, אוקיי? אז זה בעצם מסביר הכל. אם אתה רוצה להשכיח את הבעיות הקשות שלך, כלומר משבר הקורונה, כלומר אבטלה, הפיחות של הלירה הטורקית מול דולר וכולי וכולי, אז אתה פתאום מקבל החלטה שאתה הופך את הכנסייה האורתודוקסית איה סופיה ממוזיאון למסגד, אתה הופך את הכנסייה האורתודוקסית שהפכה למוזיאון חורה, איפה שיש איקונות כאילו מושלמות, איקונות מושלמות, זה דבר ארכיאולוגי, אוצר ארכיאולוגי ושל תיירות, אתה הופך את זה למסגד, זה אומר שאתה רוצה להפנות את תשומת הלב של האנשים מהכלכלה אלא לדת, אלא ליריבות מול יוון, בגלל זה טורקיה עכשיו נכנסת לחיכוך גם עם ארמניה בגבול אזרבייג'אן. אז מה אנחנו רואים פה? חיכוך עם מדינות לא מוסלמיות, זה שם המשחק. חיכוך מילולי עם מדינת ישראל, זה גם, אנחנו חייבים לראות את זה באותו ההקשר.
כלומר, מזווית הסתכלות גיאופוליטית, יש כאן מדינה מאוד מוזרה, שהיא מצד אחד מסתכלת על דעת הקהל פנימה, ואומרת זה דבר חשוב, כלומר מרצה אותה, כמו כל מדינה דמוקרטית, שבסוף מתחשבת בדעת הקהל, ומצד שני מדינה שהיא נשלטת על ידי הצבא, או על ידי איזושהי דיקטטורה, או משהו בסגנון הזה ארדואני בשילוב צבאי, שיש לה נטיות אלימות גם ככה, בלי שום קשר לדעת הקהל. יש פה איזה שילוב מאוד מיוחד.
אני חושב שחייבים לא לעשות איזושהי קטגוריזציה, להכניס את טורקיה לקטגוריזציה של דיקטטורה עדיין, עדיין, אבל יש נטייה של ריכוזיות יתר, את זה אנחנו יכולים לומר. ארדואן פשוט מכיר את העם שלו. וכמו כל פוליטיקאי מוכשר, שהוא באמת פוליטיקאי מוכשר, הוא מתרכז למשימה העליונה שלו, הישרדות פוליטית. וכדי לעשות זאת, הוא לא רואה אף אחד במטר. אם הוא חייב להיכנס לחיכוך עם יוון, יעשה את זה. אני גם רוצה לתת לכם איזשהו זווית ראייה מעניינת אחרת. בבית ספר היסודי באיסטנבול, אנחנו חונכנו בשיעור היסטוריה, שהעם הטורקי תמיד תהיה למדינה, אוקיי? כלומר, העם הטורקי לא יכול לחיות בלי מדינה. כל פעם שמדינה טורקית אחת קורסת, קמה מדינה טורקית אחרת. אז לעם הטורקי אין איזשהו פחד שלא יהיה לו מדינה. הם חושבים שתמיד, לא משנה מה יקרה, יהיה להם מדינה. הפחד שלהם זה יהיה מה האופי של המדינה. האם המדינה תהיה חילונית? האם המדינה תהיה של חליפות? אבל לא משנה מה יקרה, תהיה פה מדינה. כשאנחנו מסתכלים למפה של מזרח תיכון, תגידו אתם, מי יכול לכבוש את טורקיה ויכול להישאר על אדמת טורקיה לאורך זמן? יוון? ממש לא. בולגריה? ממש לא. אוקראינה? ממש לא. אולי רוסיה, אבל היא אפילו לא הצליחה לעשות את זה. כמעט הצליחה, אבל לא עשתה את זה. בוא נודה את האמת, הם עצרו בקפקז, מקסימום הם לקחו את בתומי מהאוסמנים, סורים, לא, מדינה כושלת, עיראקים, לא, פרסים, מאז הסכם זוהב, שנחתם בין אימפריה אוסמנית לאימפריה הספאבית, הם לא נלחמים זה נגד זה, הם נלחמים במלחמות פרוקסי בסוריה, בעיראק, אבל לא בגבול איראני טורקיה. אז מי יכול בעצם לכבוש את טורקיה? אף אחד. אז לכן זה בעצם משנה את התפיסת הביטחון שלך. ברגע שאתה מגיע למסקנה שאין מדינה מסביבך שיכולה לכבוש אותך, אז אתה לא מונע את עצמך מלהיכנס עם המדינה ההיא לאימות. ברגע שאנחנו מסתכלים לקפריסין, למזרח יום התיכון, כל אימות טורקי זה טוב בקלפי.
כן, אבל אנחנו כבר לא חיים בעידן של מדינות אוטרקיות. כלומר, טורקיה היא מדינה יחסית מסגשגת מבחינה של תעשייה, תעשייה כבדה, תעשייה של ייצור, ואם יסגרו להם איזשהו שיבר של סנקציות, זה הסוף שלהם.
אז לכן, בגלל שזה דו-סיטרי, האמריקאים והאירופאים נמנעים מלעשות זאת. אני רק אולי אתקן את עצמי, האמריקאים הטילו על טורקיה סנקציות חלקיות אחרי פרשת ברונסון, אבל מאוחר יותר בהדרגה כל הסנקציות האלה אוסרו, כי אנחנו כרגע נמצאים, כפי שאמרת, באיזשהו עולם שמבוסס על עובדות כלכליות קפיטליסטיות, וברגע שאני מטיל עליך איזשהו חרם או מפעיל נגדך איזשהו סנקציה, בלית ברירה אני גם יורה בעצמי.
דיברת פה בעצם על סנקציות אמריקאיות, כל העניין הזה. איך באמת זה מסתדר, סנקציות של אמריקאים או חיכוך עם האמריקאים, עם זה שטורקיה היא בעצם חלק מברית נאטו? אם אני לא טועה, כל מדינה בברית נאטו בעצם מחויבת להגן על חברותיה.
אם וכאשר תהיה איזשהו התקפה נגד טורקיה, אז כל מדינות נאטו חייבות כביכול להגן על טורקיה. אבל ברגע שטורקיה בעצמה יוזמת איזשהו מבצע בסוריה, ואחר כך היא מותקפת כתוצאה מהמבצע שהיא יוזמת, אז כמובן זה לא מחייבת מדינות נאטו שהם צריכים להגן על טורקיה. טורקיה נמצאת בנאטו מאז מלחמת קוריאה, אחרי מלחמת קוריאה הם התקבלו בעקבות התרומה שלהם, ומאז, בואו נגיד, במהלך מלחמה הקרה, בעקבות המיקום האסטרטגי של טורקיה, הם תרמו בצורה מאוד משמעותית לברית נאטו.
הם הסכימו שיצבו שם טילים לטווח בינוני כנגד ברית המועצות. זו הייתה תרומה שאף מדינה ממערב אירופה לא הסכימה שיציבו על גבולותיה עד כבר שנות ה-80 המאוחרות.
אנחנו מדברים על משבר הטילים בקובה, אז בסוף של המשבר כל הטילים, טילי פולאריס שהוצבו על אדמת טורקיה הוסרו, פורקו, ומזווית הראייה הטורקית זה בעצם היה סוג של סתירת לחי. שארצות הברית ברגע שהיא הרגישה בעצמה מאוימת, אז היא מזווית הראייה הטורקית הפקירה את טורקיה, וסוף סוף הם הבינו שדין וושינגטון זה לא דין אנקרה, כן? אז לכן ברגע שאנחנו מסתכלים על הנכסים של נאטו על אדמת טורקיה, אנחנו גם נבין שזה לא כל כך קל בשביל נאטו לוותר על טורקיה. בדרום מזרח טורקיה יש לנו את הבסיס הצבאי בשם אינג'ירליק, יש לנו מקם מאוד מתקדם שיכול לעקוב אחרי ההתפתחויות באיראן בעיירת קורג'יק בדרום מזרח טורקיה שוב. אז לכן שני הבסיסים הצבאיים בלבד, אני אפילו לא נכנסתי לבסיס הצבאי באזמיר של חיל הים, כל הבסיסים הצבאיים האלה הם נכסים בשביל נאטו.
יש אמריקאים בכל הבסיסים האלה? מי נמצא שם?
אמריקאים, אבל באינג'ליק במיוחד יש לנו את חיילי ארצות הברית, וכמובן בעקבות העובדה שבגלל החיכוכים עם אנקרה, וושינגטון גם כמובן מחפשת את כל הדרכים, כל האלטרנטיבות לאינג'ליק, לכן הם למיטב הבנתי הם מתקרבים יותר ויותר לירדן, ואפילו למדינות אחרות באזור.
טוב, רגע, מבחינת גם בקשר לנאטו וגם לא, מבחינת כל מה שקורה בים התיכון, העסקה שהולכת ונרקמת, עסקה במרכאות בין טורקיה ללוב, על מסדרון ימי כזה שיהיה ביניהם שישלטו עליו, איך זה ישפיע עלינו ובעצם על כל הים התיכון?
חשוב מאוד לציין, לפי אומות מיוחדות, ממשלת טריפולי נחשבת כממשלה הלגיטימית, אוקיי? על אף העובדה שהיא לא שולטת על החוף המזרחי של לוב, בצורה מאוד אירונית, הם, יש להם יכולת לחתום על הסכם כאילו הם שולטים.
כאילו הם שולטים.
כאילו הם שולטים. וזה לפי החוק הבינלאומי, ההסכם הזה בין טורקיה ללוב, זה קשר למהדרין, אוקיי? בצד שני, יש לנו את ההסכם שנחתם בין רפובליקת קפריסין ליוון, שלפי החוק הבינלאומי זה גם קשר למהדרין. אז בגלל זה יש לנו מלחמת גרסאות, אוקיי? אז כאן במלחמת גרסאות אנחנו מסתכלים למפה שלישית בשם מפת סביה. לפי מפת סביה אנחנו רואים שהגרסה היוונית היא בעצם הגרסה הנכונה לפי החוק הבינלאומי, כי היא בעצם מבוססת על הגרסה של כל יש גם מדף יבשת וכולי. אז טורקיה לא מכירה בזה, אז טורקיה רוצה לפתור...
טורקיה זה לא כמו יבשה רגילה שיש לה מדף יבשת שאסור להיכנס, וזה זה רק השטח של וזהו.
אתה יכול לשחות, אתה יכול לדוג, אתה יכול לשחות וזהו, אוקיי? אז הם לא מייחסים לאיים איזשהו אזורים כלכליים בלעדים, כאילו מן הסתם זה רק... זה גול עצמי מזווית הראייה הטורקית.
ומה עם קפריסין שלהם? כלומר, הצד שלהם של קפריסין עם הקרן הארוכה הזאת, לזה יש מדף יבשתי?
אז לזה אין מדף יבשתי, אבל מה, הם חתמו הסכם עם הרפובליקה הטורקית צפון קפריסין, והם חילקו, את האזור הכלכלי הבלעדי ביניהם, אוקיי? ובזכות הרפובליקה הטורקית צפון קפריסין, הם גם רוצים לקבל חלקים מהאזור היבשתי, מהאזור הכלכלי הבלעדי של רפובליקת קפריסין. אז אני רוצה להסביר ולנמק. לפי החוק הבינלאומי, לאיים, אוקיי, ברגע שאנחנו מדברים על האיים, אם אתה מוצא איזשהו משאב בצפון ההיא, או במערב, או במזרח, או בדרום, לא משנה איפה, זה שייך לכל האי, אוקיי? אז לפי הכלל הזה, הטורקים הקפריסאים אומרים, אוקיי, יש עכשיו תגלית של גז טבעי בדרום של קפריסין, אז זה גם שייך לנו. אבל מה? לפי החוק הבינלאומי, לפי אותו החוק הבינלאומי שהם נשענים, הם נחשבים ככוח הכובש בצפון האי. אז את החלקים שהם אוהבים בחוק הבינלאומי הם רוצים ליישם, ואת החלקים שהם לא כל כך אוהבים הם לא רוצים ליישם, זה כנל אמת בשביל היוונים, אוקיי?
אבל מה שמוזר כאן זה שבדרך כלל באמת החוק הבינלאומי הוא בסך הכל שיקוף של אינטרסים, ובדרך כלל למעצמות חזקות יש כוח צבאי להגן על האינטרסים שלהם. ונשאלת השאלה למה האיחוד האירופי או האמריקאים או כל גורם בעל עוצמה אחר לא מתערב ועושה שם סדר בתוך כל השאיפות הטורקיות המקיפות האלה שמקיפות את כל האגם הקטן הזה שנקרא ים התיכון.
עכשיו לאחרונה כנראה נשיא צרפת מקרון הושפע לטובה מהשאלה שלך, ורק לאחרונה הוא שלח שני מטוסי קרב, רק שניים, לקפריסין. חשוב מאוד לציין, לרפובליקת קפריסין אין חיל האוויר, אוקיי? אז לכן הנוכחות של מטוסי קרב הצרפתיים, יש לזה משקל. טורקיה וצרפת עכשיו נכנסות ראש בראש בשתי זירות בעיקר. לבנון, אחרי הפיצוץ הגדול, אנחנו ראינו שאיך מקרון וארדואן נכנסו ראש בראש כמן הסתם, כמו הצאצאים של האימפריה העות'מאנית, מול הצאצאים של המנדט הצרפתי.
מי יעלה על הגל.
או מי יעלה על הגל.
או אפילו יותר נכון עם החשמן רישיליה שעשה פעם ברית עם האימפריה הטורקית כנגד האימפריה הרומית הקדושה. כלומר, יש כאן איזשהו שיתוף פעולה של פעם, אבל נשבר כל השיפור.
בדיוק. אז כמובן אנחנו יכולים לציין גם נקודה אחרת, שזה בלוב צרפת תומכת בחליפה חפטר ועושה הכל כדי שטורקיה לא תזרים תחמושת באמצעות הים ללוב. רק לפני כחודש ימים בערך הצי הטורקי, הספינות הקרב של צי הטורקי, מנו מספינת קרב הצרפתי להשתלט על איזשהו ספינת, מאיזשהו ספינה, שככל הנראה הובילה תחמושת ללוב. למה זה חשוב עבורנו? זה פעם ראשונה שצי הצרפתי וצי הטורקי נכנסו ראש בראש, וככל הנראה הטורקים אימצו את האסטרטגיית הליכה על הסף עד הסוף, והצי הצרפתי בנקודה הספציפית זאת הצטרכה לסגת. מאז טורקיה וצרפת נכנסו זו בזו, אבל חוץ מצרפת אני חייב להדגיש שאין לנו פה איזשהו איחוד באיחוד האירופאי. מה אני מתכוון? טורקיה עכשיו בצורה מאוד מבריקה, הצליחה להשפיע לטובה על מלטה ועל איטליה, כדי שהם ישתפו עם טורקיה פעולה ביחד עם ממשלת טריפולי נגד חליפה חפטר, כי בסופו של דבר איטליה ומלטה, בגלל הקרבה הגיאוגרפית ללוב, הם מאוד חרדים מגל של הפליטים לאירופה.
אולי נגיד את זה במילים אחרות, יש לאיחוד האירופי אינטרסים סותרים. מצד אחד, גרמניה ואיטליה מאוד מפחדות מפליטים או ממאגרים שיגיעו באופן כללי מאפריקה או מסוריה. ומצד שני, לאיחוד אירופי, כאיחוד אירופי, כסיביליזציה נוצרית, יש אינטרסים לשמור על יוון חזקה, ערס בכלל הסיביליזציה המערבית זאת יוון, ולשמור על האינטרסים שלהם במזרח הים התיכון.
אכן כך, אז אנחנו חייבים להדגיש, בגלל העובדה שלאירופה אין איזושהי עמדה אחידה, עמדה נחרצת, מוחשית, נגד, ואין להם גם איזשהו, בוא נגיד, כוח כדי בעצם לתרגם את העמדה הנחושה שלהם למעשים. אוקיי? אז בזה הם נכשלים. אז בסופו של דבר, הכלי היחידי שיש ברשותם זה מה? זה כלכלה. אבל בעקבות המשבר הקורונה עכשיו, אם עכשיו אתה תטיל סנקציות על טורקיה, אז אתה גם ירית בעצמך, גם ככה הכלכלה מאוד שברירית, גם אצלך, גם אצלי, גם אצלו.
רציתי להציע לכם להפיק סיפור חיים מרגש לסבא וסבתא. אז אם אתם גם רוצים להפיק תוך זמן ממש קצר סיפור חיים שכולל את כל החיים מלידה ועד זקנה ולשמור את כל הסיפורים הכי טובים של סבא וסבתא כדי שלא ילכו לאיבוד, תפנו אליי 0505-77-0586 ותקבלו הצעת מחיר. להתראות.
כהמשך לכל האירוע הזה בים התיכון, יש איזשהו חשש אם באמת הכל יצא לפועל ויוון לא תתנגד או שפשוט לאף אחד לא יהיה אכפת, זה ישפיע בגדול על תמונת הסחר העולמית, זאת אומרת מי ששולט על הים התיכון באיזשהו מקום שולט כמובן בתעלת סואץ, סחורות של נפט, עניינים, נתיבי שיט, יש חשש כזה?
אנחנו ראינו את הסרט הזה ב-1996 כשיוון וטורקיה הגיעו לסף מלחמה כשניסו להשתלט על איים בשם קרדק בשפה הטורקית או ביוונית אימיה. גם אז, גם היום, אני לא חושב שנגיע לאימות צבאי ישיר, אז אני רוצה להבהיר, זה לא שטורקיה ולוב יכולות להתערב למעבר, למשטר המעבר, הם לא. ההסכם הלובי הטורקי, רק מתייחס לזכויות של עשיית מחקר או הוצאת כל מיני משאבים מתחת לים. אוקיי? אז בוא נגיד, ספינה ישראלית, כשהיא עוברת למשל בין מהמסדרון הזה, היא חייבת לא לתת דין וחשבון לאף מדינה. זה אזור, כאילו זה מעבר חופשי מה שנקרא.
אז אין אוקיי? חשש בעצם לעניין הזה.
לא. החשש פה, זה לא המעבר החופשי הישראלי או כל כלי שיט אחר. החשש פה, מה יהיה בגורלו של הצינור הגז הישראלי. הצינור הגז הישראלי יוצא מפה לקפריסין. הבעיה מתחילה במערב קפריסין. ברגע שהצינור יצא ממערב קפריסין לכיוון קריטים, אז הנה אנחנו מגיעים למסדרון הזה של טורקיה ולוב. אז זה בעצם הגורל, זה בעצם נשאלת השאלה מה יקרה. אז הטורקים עושים הכל כדי למנוע את זה, ואז כתוצאה מכך מה אנחנו מבינים, או שאנחנו גם נגייס אותם למאבק, והם גם ייכנסו מתחת לאלונקה, והם גם יהפכו להיות חלק מהפרויקט, או הם יעשו הכל כדי לטרפד את הפרויקט, וגם עכשיו בוא נשים הכל בצד. לפי המחירים של היום, יש הרבה מומחים שמטילים ספק ביישום של הפרויקט הזה.
מחירי הגז.
מחירי הגז, אוקיי? אז בעיניי, ישראל, יוון, קפריסין ומצרים, משתמשים בגז הטבעי כסוג של עלי תאנה. כדי להסתיר את האג'נדה הפוליטית המוסתרת.
האג'נדה האמיתית.
האג'נדה האמיתית המוסתרת של הברית הזאת. Mm-hmm. מה בעצם הביא את כל המדינות האלה? זה לא רק גז טבעי, בוא נודה את האמת. האדריכל של הברית הזאת באופן סופר אירוני, זה רק בן אדם אחד, נשיא רג'פ טייפ ארדואן. הוא דחף אותנו לידיים, לזרועות של הקפריסאיות, לזרועות של היוונים, של היוונים, וגם את אבדול פתח אל סיסי, הנשיא מצרים, בגלל שהוא בעצם מותקף על ידי ארדואן כל שני וחמישי, הלגיטימציה שלו, אוקיי? אז הוא גם מצא את עצמו באיזשהו ציר חדש, שזה ציר מצרי-ישראלי, בשביל אולי אתם יודעים הרבה יותר טוב ממני, אני לא מומחה על מצרים, אבל אם אני קצת יכול להבין, עבד אל פתח אל סיסי יכול למקם את עצמו לצד קפריסין, יוון, ואפילו אם לצד ישראל, הוא חייב להציג משהו לעם שלו. אוקיי, אז זה בעצם מה שאני אומר עלי התאנה, על זה אני מדבר. הוא חייב להראות לעם המצרי איזשהו תירוץ, אולי היווני והקפריסאי לא חייב להראות את התירוץ הזה לעמים שלהם. אבל...
זאת אומרת, זה עוד פעם אינטרסים, אויב של האויבים שלך, נהיה חבר שלך בדיוק, פתאום, אורח פלא.
גם בואו לא נשכח על אמירויות. לפני כחודש ימים, צרפת, אמירויות, ערב הסעודית, מצרים, כל המדינות האלה יצאו עם איזושהי הצהרה פומבית נגד טורקיה. אז גם איחוד האמירויות מתחילה לשחק פה תפקיד משמעותי, על אף העובדה שאין לה חוף במזרח ים התיכון.
שאלה אחרונה, נושא אחרון עלינו, יש דיבורים לאחרונה, עם או בלי ביבי, לא העניין. ציצו ללוט, מבחינה אסטרטגית, עוד פעם, עם או בלי קשר לשחיתות מאחורי העניין הזה, זה רלוונטי למדינת ישראל כדי להחזיק כוח במזרח הים התיכון, אנחנו צריכים צי צוללות גדול וצי ספינות גדול, או שזה לא כל כך רלוונטי באמת?
אני שמעתי הרבה, אני שמעתי דעות שונות על הנושא, כמובן אני מבין שיש לנו פה עליונות אווירית, ונאמר שכל עם העליונות האווירית הזאת, אנחנו יכולים להתגבר על האתגרים שנובעים מן הים, אוקיי? אבל ברגע שאני מתחיל לראות את ההתחמשות המסיבית של הצי הטורקי, אז אני חושב שגם על מדינת ישראל לחזק את הצי שלה כדי להתמודד עם אתגרי מחר, שאנחנו אולי אפילו לא יכולים לצפות היום. הצי הימי נותן לך יכולת להישאר במקום. עם חיל האוויר אתה יכול כמובן להטיס את המטוסים שלך, אתה יכול להשמיד, אוקיי, אבל אחר כך, מן הסתם, אם אין לך איזשהו ספינה של נושאת מטוסים, אז אתה חוזר חזרה לבסיסים.
כלומר, ספינות בים הם כמו boots on the ground ביבשה.
בדיוק. אני שוב לא מומחה על האיכות הנשק שלה, האם זה יותר כדאי צוללות, או האם פריגטות, קורבטות, אני לא האיש שתשאל אותי את השאלות האלה, אבל הייתי רוצה לראות את דגלי ישראל על איזשהו כלי שמסוגל לשחות ולהישאר, וכן, להישאר במזרח ים התיכון, כדי, לא יודע, אני חושב שזה זה, זה טוב בשביל ההרתעה, זה טוב, אני חושב שבשביל פעילות מבצעית.
עובדות בשטח בעצם.
האמת היא, ישראל היא בלתי מנוצחת, או יותר נכון, המדינה היחידה בעולם שהיא בלתי מנוצחת בקרבות ימיים של עידן הטילים, בעצם מאז קרב לתקיעה 1973, בזמן מלחמת יום כיפור, לא נערך בכל העולם קרב בין שתי ספינות שנושאות טילים, וישראל באותו קרב, באמת בזכות למד א', לוחמה אלקטרונית מאוד מתקדמת, הצליחה לא להיפגע אפילו בטיל אחד, ולהרוס את כל הספינות של סוריה.
אמן שנמשיך כך, אמן שלא נצטרך להילחם, אבל אם נצטרך להילחם, אמן שנמשיך כך. אני גם רוצה להוסיף עוד נקודה שחומר למחשבה, על אף העובדה שאנחנו לא אי, אוקיי? אבל אנחנו אי. כל הסחורות, הדברים מגיעים לא מהשכנות שלנו, לא בגלל השכר שאנחנו עושים עם לבנון, עם סוריה, או עם ירדן ומצרים, אלא אנחנו ממש, נכון, אנחנו לא אי, אבל אנחנו...
מבחינה כלכלית אנחנו אי.
כן, מבחינה כלכלית אנחנו אי. אז אנחנו חייבים לתת חשיבות רבה לצינור החמצן שלנו. איפה הצינור החמצן שלנו?
מהים, כן.
זה מהים. אז אנחנו חייבים להיות מאוד חזקים, כדי בעצם להבטיח את העתיד של מדינת ישראל. בואו נסתכל, דוגמה, לקורדים אין גישה לים. למה הם לא יכולים להכריז על עצמאות? כפי שבן גוריון אמר, אנחנו מכריזים בזאת. מה, ברזני לא ידע להגיד, אנחנו מכריזים בזאת? ידע, אבל המסכן אין לו גישה לים, אין לו חמצן. בצפון יש לו טורקיה, במזרח יש לו איראן, בדרום יש לו את עיראק, ובמערב יש לו סוריה. לנו, יש לנו מתנה משמיים, שיש לנו את ים התיכון. אז עלינו חייבים לשמור על האינטרסים הישראלים בים. אנחנו חייבים להתחמש בים, חייבים לתת לזה חשיבות. טוב ויפה שיש לנו עליונות אווירית, נמשיך כך, אבל חייבים להשקיע בים.
האמת, אחת הנקודות המעניינות לגבי חשיבותו של ים, זה ההבדל באמת בין אירופה לבין אפריקה. באירופה אין נקודה אחת, על פי פרופסור תומס סואל, שרחוקה יותר מ-500 קילומטר מים או מנחל מאוד מאוד גדול, שאפשר להביא בו סחורות, ולעומת זאת באפריקה, להרבה מאוד מדינות אין בכלל ים, ואין בכלל נחלים עמוקים שאפשר להעביר בהם סחורות. עוד משהו, שאירופה היא קטנה פי משהו כמו 5 מאפריקה, אבל יש לה קו חוף פי 2 יותר גדול מאשר אפריקה. זאת אומרת, מאוד, מאוד מפורץ. ופרופסור תומס סואל רואה קשר באמת בין השונות הגיאוגרפית של אפריקה ושל אירופה לבין העוני והאושר שהתפתחו בהם. כי בסופו של דבר, מדינה שפתוחה לים ומדינה שיש לה אפשרות לייצא ולייבא סחורות דרך הים, שזאת עדיין אפילו במאה ה-21 דרך היבוא והיבוא המקובלות, יש לה יותר אושר. ואפריקה, לפי תומס סואל, יש לה קושי מאוד גדול להיות מדינה עשירה, גם היום במאה ה-21, עם כל האמצעים החדישים שיש, בסופו של דבר, אפריקה היא גוש גדול של אדמה, ללא נהרות גדולים. וזאת דרך אגב, בניגוד לאסיה, שאומנם היא גוש גדול של אדמה, אבל יש לה הרבה מפרצים והרבה נהרות גדולים, שאפשר להעביר בהם סחורות, באמצעות אוניות. אז תודה רבה.
תודה, תודה.
נהניתם מהרעיון? הצטרפו כמנויים בהוראת קבע, בקישור שבתחתית הפרק, ותקבלו את הפרקים המלאים לפני כולם, שיעורי זום שאני מעביר פעם בשבוע על פילוסופיה פוליטית, כלכלה ואסטרטגיה, ופרקים נוספים שלא מפורסמים לציבור הרחב, במיוחד בשבילכם המנויים. נתראה בפרק הבא.